טוב, אנחנו כמעט, כמעט בסוף הסיפור, אנחנו מסיימים עליו. אנחנו עזבנו את, את כל גיבורי הסיפור במה שנקרא באי בודד, כן, על איזה חוף נידח. והבחור הזה משכנע את כולם שבמקום הזה זה המקום האידיאלי לחיות בו. אין משהו יותר טוב מזה. כמובן שהוא מאוחזר מהעולם. הפגישה שלו עם העולם לא היטיבה לו. אבל הוא לא אומר שהוא מאוחזר מהעולם, הוא אומר שיש לו פילוסופיה כזאת. יש לו פילוסופיה שפה טוב, לא צריך יותר. בינתיים, את התפקיד שלו הוא לא עושה. הוא הגואל. והוא לא גואל את העולם. כי העולם לא רוצה לקבל אותו. אז הוא נמצא לו שם, והוא משכנע אחרים שטוב להיות איתו. כמו נשמה שלא רוצה לבוא לגוף. ערש, משהו כזה. עדיף להיות בגן עדן, למה לא? יש פה תפקיד לעשות, אבל זה לא נוח. זה קשה. וזה מה שקראנו, כמה השורות האחרונות שקראנו, והיה אותו הבחור הנ"ל מוכיח להם שכאן טוב לבלות ימי חייהם, כפי הטוב שיש לבני אדם בעולם, ביישוב, טוב לפניהם לשב כאן, לבלות כאן ימי חייהם. שאלו אותו, מה טוב היה לך שאתה אומר שכאן טוב יותר לפניך? אתה אומר, יחסית לאנשים אחרים אנחנו במקום טוב. איך אתה יכול לעשות את היחס? היה לך טוב בכלל? לפי הקריטריונים של בני אדם נורמליים שחיים בעיר או בכפר, היה לך טוב? איך אתה יודע מה זה טוב? השיב להם וסיפר לפניהם מה שעבר עליו. שהיה בן ברגר וכולו. הוא גדל בבית טוב, מה שקוראים לזה, אבא שלו היה עשיר גדול. וכולו וכולו, וכל מה שקרה, וכל מה שאבא שלו הציל את האימא של הבחורה הזאת, ובסוף הם עלו לגדולה, והם ירדו למטה, וכבר לא רצו לשמור את הקשר ביניהם. זאת אומרת, אבא של הבחורה לא רצה לשמור את הקשר ביניהם. ואותו רצו להיפטר ממנו, העלילו עליו, רצו לזרוק אותו קשור בתוך שק לתוך הים, את כל הקורות אותו, ואיך שלפני שהוא הצליח לברוח, אז הוא קיבל ממנה את הכתב הזה עם כל המקומות, את המפה, שהיא מצוירת את כל המקומות שהאבא שלו היה עם אמא שלה ביחד והציל אותה, וכל זה, הכל הכל, ובסוף שום דבר לא עזר לו, הוא ברח עם הנייר הזה ביחד, הוא ברח, ואת הנייר הוא איבד, את הנייר הוא הכניס לתוך איזה עץ, והעץ קרס, וכל העצים קרסו, ולך תמצא את זה, כמו שקראנו את כל הסיפור. ועכשיו הוא התייאש כבר מהכל, אפילו שהוא כבר ניסה לתת את ההעתקה של הנייר למישהו אחר שילך ויקח את הבת מלך הזאת, הבת קיסר. אז גמלו לו הוראה תחת טובה, כל אחד מאלה זרק אותו יותר רחוק. בסוף זה ממש כמו הפסוק בתהילים, אני אמרתי בחופזי כל האדם פוזל. מה צריך את כל העולם מלא פוליטיקה, מלא מניפולציות? בוא, אם היינו יכולים לעזוב אותו זה היה טוב ביותר. אי אפשר לעזוב אותו, בוא נעזוב את הנשאר, כן? ומה היה לו בזה שהוא בן ברגר, שהיה לו כל טוב? גם כאן יש לו כל טוב. פה לא חסר, אז לא היה חסר לי שום דבר, לפי התפיסה שלי אז. היום הפכתי להיות קצת יותר מחוספס, אני כבר לא צריך את המיטה בבית של האמא. אני יכול להסתדר, טוב לי פה בין העצים, אני לא צריך יותר שום דבר. זאת אומרת, זה מין אמירה כזאת שהוא אומר, אתם יודעים מה? תעשו לי טובה, תעשו לי טובות. כן? לא מתמשך ולא מיוקצך. הרבה פעמים זה קורה בחיים, קודם ניקח את זה ברובד הפשוט, כשמישהו מוסר את נפשו בשביל אחרים, הוא מקבל בריתה, והוא מוסר את עצמו ללא כל אינטרסים, אף על פי כן הוא מקבל בריתה. ובאיזשהו שלב הוא הרי לא, סך הכל הוא בן אדם, הוא לא מלאך, אז באיזשהו שלב הוא חושב, למה לי להיות טיפש? אני אעזוב את האנשים האלה, אני לא חייב להם שום דבר. הסוד של, של הטעות שלו זה שבאמת הם לא עושים לו טובות, זה נכון, אבל הוא גם להם לא עושה שום טובה. כל בן אדם שעושה טובה עושה את הטובה לעצמו, הוא לא עושה טובה לאף אחד. וצריך לזכור את זה, לא בגלל שהוא יקבל שכר אחר כך, אלא בגלל שכבר עכשיו הוא עושה את הטובה לעצמו. אנחנו יוצאים מתוך הנחה, ההנחה הזאת מופיעה בתורה, שלאדם יש תפקיד. אפשר גם לטעות ולנהות בנושא הזה, זה לא כל כך, זה לא כתוב לנו על המצח, אבל בתורה יש לכל אדם תפקיד, ואין טובה יותר גדולה לאדם מאשר למלות את התפקיד שלו. ולא רק בגלל שהתפקיד שלו זה לתקן עולם והוא תיקן את העולם, אלא בגלל שכשהוא ממלא את התפקיד בבחירתו, ועוד פעם, בתורה יש לכל אדם בחירה. כן, גם בזה אפשר הרבה לטעות, אם לאדם יש בחירה או לא. ובשכל שלנו אנחנו לא נגיע מהר למסקנה. אפשר להוכיח כך, אפשר להוכיח להפך. בתורה יש לכל אדם תפקיד, יש לכל אדם בחירה, ויש לו את החיבור שבין שניהם. זאת אומרת, הוא אמור למלא את תפקידו תוך כדי בחירה. כשהוא ממלא את התפקיד תוך כדי בחירה, הוא שומע בכל מי שברא אותו, והוא מבצע את מה שהוא ציווה עליו, ואז הוא מתחבר איתו. ואז הוא מתחבר איתו בצורה הכי עמוקה, יותר עמוקה מה שכשהוא מנסה להשיג אותו ולהבין אותו ולהיות דבוק בו, או לשיר לו שירים, או לצאת מהגוף, או להגיע לאיזה מין שלווה אלוהית. בכל העניינים האלה הוא תופס את הבורא בצורה חלקית, הוא בעצם לא תופס את הבורא בכלל. זוכרים מה שדיברנו בשם רבי אהרון מקרלין? הם זוכרים שהוא אמר, הודו לאלוקי האלוקים. בפסוק בתהילים, הודו לאלוקי האלוקים. כמה אלוקים יש? אפשר להודות לאלוקי האלוקים, כמה אלוקים יש? אמר לי, שלכל אדם את האלוקים שלו, והקדוש ברוך הוא האלוקים של כל אלו האלוקים. זאת אומרת שכשאני משיג אותו ואני אוהב אותו והכל טוב ויפה, אבל זה יכול להיות שאני בונה לעצמי איזושהי דמות, ואת הדמות הזאת, ואם יש לי דמיון מפותח אז אני בונה דמות עילאית, אבל אני לא, עוד לא נגעתי בעצמי בכלל, וכל שכן שלא נגעתי בו. אבל כשאני בוחר לשמוע בקולו בלי לדמיין אותו, אני לא מדבר על דמיון ויזואלי, אני מדבר על דמיון נפשי, זה משהו הרבה יותר עדין, מדמיין משהו בלי לראות תמונה. אבל גם כשמדמיינים משהו בלי לראות תמונה, מדמיינים עדיין משהו. וככל שאני יותר קרוב לדמיון שאני מדמיין, אני יותר רחוק מן האמת. אל מי תדמיוני ואשווה, יאמר קדוש, ככה אמר ישעיהו, בשם הקדוש ברוך הוא. אבל כשאני אומר ככה, אני לא יודע כלום, אני מדמיין, אני לא יכול. לאהוב אני אוהב עם כל הנשמה שלי כמה שאני מסוגל, אבל אני יודע שלא פגעתי ולא נגעתי. אבל דבר אחד, אני יודע שנשלחתי, יש לי בעל בית, נשלחתי לפה בשביל לבצע עבודה, ואת העבודה הזאת אני מוכן לעשות. על הרובד המעשי אני מתחבר לגמרי, את המעשה אני עושה בשלימות. לפעמים עדיף שמתעסקים עם משהו נמוך וקטן אבל עושים אותו בשלמות, מאשר מתעסקים עם משהו גבוה ועושים אותו לא בשלמות. ואני לא מדבר עכשיו על המעשה מול המחשבה, אני מדבר על מושג שנקרא בחסידות ביטול. הביטול הוא קיים בכל הרמות, להתבטל אל השם או להקדיש את עצמי אליו, זה קיים בכל הרמות, זה קיים ברובד המעשי, זה קיים ברובד המחשבתי, ברובד הנשמתי. אבל ככל שזה נמצא במקום יותר נמוך, אני יכול לעשות את זה בצורה יותר שלמה, את הביטול. ככל שנמצא במקום יותר גבוה, אז הביטול הוא חלקי, כי במקום הגבוה אני בעצם פוגש את ה... בוא נגיד כך, קשה קצת להסביר את זה. בוא נגיד שאני הולך ברחוב ואתה סוחב מזוודה כבדה, ואני בא ואני עוזר לך, אני שם יד. את הכוח שנתתי אני לא מצפה לקבל חזרה, נתתי אותו לגמרי. אבל כשאני יושב ולומד איתך למשל, אז לא נתתי לגמרי, נתתי לעצמי הרבה יותר, נכון? אז איפה נתתי מעצמי במהות, איפה התבטלתי? לא ביטלתי כוח גבוה, אבל במעשה התבטלתי טוטלית ברובד של המעשה. ברובדים אחרים, כשאני אוהב אני נהנה. ראיתם פעם בן אדם שהוא אוהב ולא נהנה מהאהבה שלו? או שהוא אוהב בן אדם או שהוא אוהב את השם יתברך, זה לא חשוב, אבל באהבה יש הנאה. אבל בוא נגיד בעשייה עדיין יש הנאה, אבל מה תגידו על דבר כזה שהוא לא עשייה, הוא היעדר של עשייה? מצווה כמו מצוות לא תעשה. במצוות לא תעשה, אני צריך לוותר על התוכניות שלי. לפחות ברובד המעשי, יכול להיות שאני לא מסכים עם זה, שאני ממורמר. אני עוד לא ביטלתי את כל ההיררכיה שיש בתוכי, אבל את המעשה ויתרתי עליו, וויתרתי עליו לגמרי. יש כאן נקודה של התחלה של נקודה של אמת. אחר כך, אם אני בונה את היסוד חזק, אני אמיתי במעשה, אני יכול להיות אמיתי בדיבור, אחר כך אני יכול להיות אמיתי במחשבה, זה הרבה יותר קשה. הכי קל להיות אמיתי במעשה, להיות אמיתי זה לתת את הכל וכן הלאה. ולכן אם בן אדם באמת מקיים את התפקיד שלו בשלמות, כאן אצל הבחור הזה התפקיד שלו היה לפתוח לאנשים את העיניים ולגאול אותם, לגאול אותם מהגלות שלהם, מהגלות הפנימית שלהם. האנשים שאותם הוא צריך לגאול, הם היו מרומזים בכמה אופנים, בקלה שלו, בבחורה שלו, באמא שלה, כן, ראינו את זה, בכל מיני אופנים, אבל הוא צריך לבוא ולהתחבר אליהם. אבל כדי להתחבר אליהם הוא צריך להשקיע, הוא צריך לוותר. כמו שאתה יושב ללמוד עם ילד קטן, אז אתה מוותר, אתה יכול בזמן הזה להספיק הרבה יותר, דברים הרבה יותר גבוהים, אבל אתה אוהב אותו, אז אתה עושה את זה, זה הילד שלך, זה לא סתם שאתה אוהב אותו. אתה דבר אחד איתו, אז אתה יכול להשקיע בכיף. עם הילד של השכן זה כבר יותר קשה. אתה כבר מבקש ממנו שישלם שיעור פרטי. וכן הלאה. פה, כשמדברים על נשמה של גואל, מדברים על בעצם על שורש הנשמות של כולנו. ולגאול אותנו זה בעצם לגאול את הפריפריה של עצמו. ולבטל את הנפרדות שלו ולהתקלל עם כולם. וזה הכלל, זה כתוב בישמח ישראל של הרבי מאלכסנדר, הוא מדבר על זה הרבה. הוא אומר שכל זמן שבן אדם הוא נפרד לעצמו, כמה שהוא יהיה מזוכח, הוא עדיין גם נפרד מהקדוש ברוך הוא. כשהוא מתאחד עם הכלל, אז הוא עובר פאזה. עצם זה שהוא מאבד את הפרטיות שלו מבחינה מסוימת, לפי כמה שהוא מאבד את הפרטיות שלו, לפי כמה הוא מתאחד עם השם. אבל הוא עכשיו, בקצה ההפוך של המחשבות שלו, הוא עכשיו הוא טוב לבד, מה לא ולצרה הזו. הוא הוכיח להם שטוב לבלות כאן ימי חייהם. אבל מה, היות שהם באו לדיבור, אז בינתיים הם לומדים להכיר אחד את השני. הרי גם איתם, אלה שהוא נמצא בחוף הנידח, הוא גם איתם לא מתחבר. הם לא יודעים מי הוא, למעשה הוא נמצא איתה באותו חוף, היא רק מחופשת לגבר, הוא לא מכיר אותה והיא לא מכירה אותו. עברו הרבה שנים, הפנים שלהם השתנו. שאלו הקיסר הזה הנעל, השמעת מאותו קיסר? הוא סיפר להם עכשיו כל מה שעשו לו, שהקיסר ההוא רצה לזרוק אותו ליער, אז והקיסר הזה נמצא פה, הוא מדבר איתו. השמעת מאותו קיסר? השיב לו ששמע. שאל אותו על היפת תואר אם שמע ממנה. שמעת על הבת שלו? השיב לו גם כן, הן. והתחיל הבחור להתרגז ואמר, זה הרוצח. זה רוצח. היינו אותו קיסר שדיברו ממנו, כי הוא לא ידע שזה שמדבר עמו הוא הקיסר בעצמו. אחרת אולי היה אומר לו ככה, מטעמי נימוס, למרות שפה הוא לא קיסר בכלל. והיה הבחור אומר בכעס, כחורט בשיניו עליו, ואמר בכעס, זה הרוצח. הוא שאלו, האם זה הקיסר שנדמה לאיש אחר, שאלה הבחור מפני מה הוא רוצח, עשה את עצמו כזה כאילו לא יודע, השיב לו בשביל אכזריות שלו וגסותו, באתי לכאן. שאלו ואיך, וישב עצמו הבחור שבכאן אין לו מילים להתיירא, והגיד לו וסיפר לו כל אותו המאורע שעבר עליו. עכשיו בסוגריים, נראים הדברים שבתחילה לא סיפר לו גוף המעשה, רק שהיה בן ברגר. עכשיו הוא מספר לו את כל הפרטים, כי למעשה הוא מחויב מיתה בדיני אדם. הרי העלילו עליו, בית משפט פסק עליו שהוא מחויב מיתה. אז הוא היה חי בעילום שם. עכשיו זה האדם הראשון שהוא נחשף לפניו, זה הזקן הזה. והוא זה שגזר עליו מיתה. פלא. שאלו, אם היה זה הקיסר בא לידך, היית נוקם בו עכשיו? הוא רוצה להבטיח את עצמו לפני שהוא מתגלה. ישיב לו לאו, ובסוגריים, כי הוא היה רחמן. זו התכונה המרכזית של הגואל, של המשיח. שזה צריך לבוא אצלו מתוך רחמנות, ולא מתוך רצון להתגדל, או להיות מלך, או להיות מנהיג. וזה פסוק. כי מרחמם ינהגם. פסוק בקריאה סך. הקדוש ברוך הוא מתאר את הגאולה, אז הוא מתאר שיבוא בסוף מלך, מנהיג, שהמוטיבציה שלו להנהיג תהיה מצד הרחמנות. רק עכשיו הוא כל כך סגור בתוך עצמו, כל כך דחו אותו, שהוא נמצא באיזשהו מקום. האמת ששימו לב, יש לנו את זה ברובד הפרטי שלנו גם כן, כל אחד בתוך עצמו. כל הסיפור פה הוא תמיד מקביל, יש אותו בעולמות העליונים, שבשביל זה צריך ללמוד קבלה בשביל לפענח אותו, יש אותו בכלל ויש אותו בפרט. יש לנו נקודה בתוכנו שכשהיא מתגלה אז כל הכוחות שלנו מתלכדים סביבה ועוזרים לה לצאת מהכוח אל הכל, שהיא מתגלה בתוך הנפש. הנקודה הזאת זה נקודת החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הנקודה הכי פנימית, הנקודה הזאת שעם השכל הפשוט אפשר לכפור בקיומה. הכי קל להגיד שאין דבר כזה. זה הכי קל. מסקנה לוגית, אתם זוכרים את הסיפור... יצאתי לספר את זה שבוע שעבר עוד פעם. יש שני סיפורים. סיפרנו איזה פעם, אני חושב שכדאי לספר על זה אותם. מישהו שמע פעם על המלך השוקה? שמעתם דמות כזאת? כן. אחד מהסיפורים על המלך השוקה והמלך החם, נשארו ממנו הרבה דברים טובים שהוא עשה. המלך החם לפני הרבה מאוד שנים. אחד מהסיפורים על המלך השוקה, שהוא שמע שיש איזה חכם מתבודד ביער, והוא שולח אנשים להזמין אותו, רוצה לדבר איתו בדברי חוכמה. טוב, אז הוא אומר לו, אז הוא שולח לו חזרה שמחר בבוקר הוא יבוא אליו, אבל תדע לך, הוא נוקף בשמו של עצמו, הוא אומר, תדע לך שאין אחד כזה כמוני. הוא לא יודע. טוב, למחרת המלך שולח לו בבוקר השכם, הוא שולח לו מרכבה עם שני סוסים, עם רכב, והוא מגיע למקום שלו, הוא מעמיס אותו על המרכבה ולוקח אותו לאחד המלך. המלך יוצא לקראתו לחצר, והמלך שואל אותו, כיצד יכול מי שאינו קיים להגיע? זאת הייתה השאלה הראשונה של הדו-שיח שלהם. אז אמרו לו, אדוני המלך, עוד מעט אני אענה לך, אבל קודם תן לי שני משרתים שעשו מה שאני אגיד להם. מביא לו שני משרתים, והוא לוקח את הסוסים ושם אותם בצד, מפרק אותם מהרתמות, שם אותם בצד, והוא שואל את המלך על הסוסים, הוא אומר, זאת המרכבה? אמר לא. אחר כך הוא מפרק את היצולים, הוא מפרק את הגלגלים, הוא עושה מסדר פריטים, תגיד מה שזה. הוא עשה פירוק משני לעגלה הזאת. למרכבה. ועל כל פריט הוא שאל את המלך אם זאת המרכבה, והמלך אמר לו שלא. ובסוף הוא נעמד ואומר, אדוני המלך, איפה המרכבה? הוא אומר, אני גם אותו דבר. אני לא קיים. יש פה ידיים, רגליים, דבר מבחינה מנטלית, יש פה שכל, יש פה רגש, יש פה ראייה, שמיעה, דיבור, מחשבות. יש איזה, זה הכל פועל לאחד, בסדר, אבל אין, לא מתחבם אחרי זה שום דבר. אז אני לא קיים, אז מה? זה היה השיעור הראשון שאני לימד אותו. שיש בחסידות סיפור מקביל. סיפור על בעל התניא, שביתו נפטרה והשאירה לו ילד בן 3, בערך, 2.5. זה היה צמח צדק, אחרי שהוא גדל, היה אחד מגדולי ישראל. ולפני שהיא נפטרה, הוא הבטיח לה שהוא אישית יגדל את הילד. הוא היה מסתובב בחדר עבודה של הסבא, והיה משחק שם. וכשהיו מסתבכים למשחקים, אז הסבא היה עוזר לו, היה ממש משגיח עליו צמוד. פעם הוא ישב על הברכיים של הסבא וליטף לסבא את הזקן. ואמר, סבא, סבא, ככה, אז הסבא אומר לו, זה הזקן של הסבא, איפה הסבא בעצמו? אז הוא תפס לו את האף. אמר, מה פתאום, זה האף של הסבא, איפה הסבא בעצמו? עשה לו ככה. אמר, פתאום. זה העיניים של הסבא. לא עזר לו שום דבר, הילד היה ילד חכם. הוא החליק מהברכיים, התחבא מאחורי משהו, הוא התחיל לצעוק, סבא, סבא, ואז הסבא מסתובב. הוא אומר, מה? אז הוא יוצא מאחורי שהוא התחבא שם, הוא אומר, הנה הסבא. אלה שתי גישות. עכשיו, אני לא מדבר על הילד, אני מדבר על אלה שסיפרו את הסיפור. הרי באותו מעמד לא היה אף אחד, רק הילד והסבא. אחד משניהם סיפר את הסיפור. וכמובן, אם הילד סיפר את הסיפור, הוא סיפר אותו כשהוא גדל. כן. אז כנראה הייתה בזה איזו כוונה, בזה שסיפרו את הסיפור. בעצם הסיטואציה זה חוכמה של ילד. אבל למה סיפרו את הסיפור? הסיפור הזה זה האנטיתזה של הסיפור הקודם. אולי לא ממש, אבל יש כאן איזו אמירה בסיפור הזה, ויש איזו אמירה בסיפור הקודם. אולי אם אני אבין יותר, אז אני אבין אחרת, אבל בפשטות זה לא לגמרי מסתדר. מה העניין? העניין הוא, איך אני מסתכל בכלל? אם אני מסתכל, זה כמו להסתכל על דף כתוב. ילד שלא יודע לקרוא, הוא מיד יבחין, אם יש אות אחת קצת יותר עבה מאותיות אחרות, הוא מיד יבחין. ילד שיודע לקרוא לא ישים לב. למה הוא לא ישים לב? הוא מרותק אל התוכן. זאת אומרת, ומה זה התוכן? התוכן זה בעצם, כתבתי סיפור על דף. יכול להיות שהסיפור התרחש במשך שנייה, ויכלתי, לא הייתי צריך אפילו להסריק אותו. את כל הסיפור יכלתי עם מצלמה להנציח וגמרנו. עכשיו, רק לי לכתוב מה היה שם, אני צריך לכתוב דף שלם. ואם אני יודע לקרוא, כל הפרטים האלה מציירים לי תמונה אחת בראש. גם התמונה הזאת בראש היא עדיין סך הכל תמונה של פרטים. אבל יחסית לאותיות זה כבר משהו אחדותי. אני כבר לא מסתכל על כל אות כאילו שהיא ציור נפרד ואין לה קשר. ושאם אנחנו פותחים את העיניים, מסתכלים על העולם או על אדם, זה לא משנה, האדם הוא עולם קטן. אנחנו יכולים להתייחס כמו ילד שלא יודע לקרוא, לראות כל דבר בפני עצמו ולמחוק את המילה אני מהפרוטוקול, גם כשמסתכלים על העולם. אבל זה דיברנו, הזכרנו את זה לא מזמן, המגיד ממזריץ', הוא היה רבו של הסבא הזה עם הילד. הוא הסביר בפסוק, ראו אתה כי אני, אני הוא, שרק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד אני באמת. אז יש אני אחד, ואותו דבר בנפש שלנו, יש אני אחד שזה נקודת החיבור שלנו איתו, שהיא נקודה כזאת שהיא נעלמת. היא לא רק נעלמת שאנחנו לא רואים אותה, היא נעלמת שאנחנו גם יכולים עם איזושהי פילוסופיה להכחיש את המציאות שלה, כמו שאפשר עם פילוסופיה להכחיש את מציאות הבורא. לא צריך להיות אתאיסט מושבע בשביל זה. אפשר להיות איש חכם, ולא להגיד דיבורים כאלה של, איך קוראים לזה, של מטריאליזם. מטריאליזם זה שטות מוכחת. אבל אפשר גם להיות מאוד נאור, ולהגיד אחרי כחמת הכל מה אתה רוצה. זה הכל חלום אחד גדול, אין אפילו מי שחולם אותו. אפשר, זו נקודה מאוד נעלמת. והיא נעלמת כדי שהעולם יתקיים. זה הסוד של הצמצום הראשון של הרי הקדש. אם לא היה הצמצום הראשון, לא היינו יכולים לפתח תיאוריה כזאת. הצמצום הראשון זה הפער שיש בין האמת האמיתית, האובייקטיבית, לבין התודעה שלנו. התודעה שלנו בנויה בתוך פער, בתוך חלל. ככה הרי הקדוש מתאר שכל העולמות בנויים בתוך חלל חשוך, שמעבר לו יש את האור אינסוף. שהפער הזה נותן לי את הלגיטימציה, נותן לי את האפשרות בכלל, לבחור באיזה פילוסופיה שאני רוצה. בפילוסופיה שאומרת שהכל אחד, בפילוסופיה שאומרת שאין שום דבר. שהכל חלום. יכול להיות גם פילוסופיה שלישית, שאומרת שהכל אחד, אבל אם אני רוצה להתנתק מהאחד, אז אני מקבל בתמורה הכל חלום. זה בדרך כלל מה שכתוב בחסידות. אבל איך שלא נהפוך את זה, הנקודה הזאת היא מאוד נעלמת. וכדי שהנקודה הזאת יתגלה, צריך לעשות עבודה. מידת הרחמים היא מידה שנותנת לנו דרך לעלות מאוד גבוה. אתם יודעים למה? מה זה רחמנות? מה זה המהות הפנימית של רחמים? מה זה רחמנות? על מה מבוססת הרחמנות? לכל רגש, מה?
לבית ל... לבית ל... אותו לקונה. כמו שהקונה הוא אחר הזה, אבל אנחנו אמרו את
הרחמנים.
כן. מה אמרת?
לפני
מצוות הדין. כן, כן, אבל יש איזה... אוקיי. זה נכון, הזדהות. נכון. זה בפשטות. בעומק זה מה שאתם אמרתם. אבל בפשטות זה פשוט הזדהות. אני לא יכול לרחם על מישהו אם אני לא יודע לשים את עצמי במקומו. אחרת, אני יכול לתת צדקה, ואני יכול לעזור למישהו, כי ככה לימדו אותי וכל זה, אבל כשאני... זוכרים את האיש שמתחלק ומחליק על קליפה של בננה באמצע הרחוב ונופל, ומה הספונטניות שבדרך כלל של אנשים, מה קורה? צוחקים. אבל יש מישהו שעושה אוי, בלי לחשוב, ספונטני הוא עושה אוי. למה? כי הוא מרגיש שהוא נופל. זה בן אדם רחמה. כל היתר גם ניגשים לעזור לו. אבל אין להם רחמים, יש להם נימוס, יש להם חינוך, זה סיפור אחר. הסיפור של הרחמים זה הזדהות. עכשיו, איך אני יכול להזדהות עם מישהו שהוא אחר? אני צריך להיכנס בתוך עצמי למקום שאין אחר, שכולנו אחד. במקום הזה אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. אז ככל שאני יותר, אפשר ללכת עם זה לכאן ולכאן. ככל שאני יותר מרגיש את השני לא כאחר, אלא כעוד יד של אותו גוף, אני אצבע והוא אצבע, אם אני מנסה לכל הפחות, בוא נגיד ככה, אני מתפלל שאני ארגיש כך, אני לא יכול להרגיש כך, אני מתפלל. אני רוצה, זה מוצא חן בעיניי לפחות. לפחות. אז כשאני ככה, אז אני יכול גם בעזרת זה, שכל המסכים יפלו והנקודה הזאת יתגלה. עכשיו הוא בדרך. הוא בדרך. הבחור הזה שהנקודה שלו אם היא תתגלה, אז הוא ירגיש גם מה עליו לעשות. והוא יצטרך לצאת מהחוף הנידח הזה ולחזור על בני אדם. הוא על כל פנים הוא רחמן. אפילו שעומד מולו מישהו שהוא לא מכיר אותו. אבל הוא לא מכיר אותו. אם היה מכיר אותו, בוא תכף נראה שאפילו אחרי שהוא כבר חושף את הזהות שלו, הוא ממשיך לרחם עליו. והוא הרי רצה להרוג אותו. הוא נמצא במקום שהוא כל כך מוכן לעזוב את הפרטיות שלו ולהתחבר עם מישהו אחר, שבזכות זה הכל מתגלה אליו, ותכף נראה בהמשך הסיפור איך זה עובד, וכשמתגלה אליו, אז כמובן זה עובר דרך זה שהוא מוצא את הכתב שנאבד לו וכל זה, אבל בעצם מה שמתגלה עליו זה המהות הפנימית שלו. זה יכול לקרות גם אצלנו ביחס לעצמנו. יש לנו בתוכנו לפעמים קהל שלם שצריך לרחם עליו. אנחנו אוהבים ככה לעשות חלוקה, להיות במקומות הגבוהים בשעות מסוימות, ואחר כך לתפקד נמוך בשעות אחרות. כל התפקודים הנמוכים שלנו בשעות האחרות הם כולה קהל שצריך לגאול אותו. אם אנחנו מרחמים, אז הנקודה הפנימית שלנו יכולה להתגלות. טוב, אז מה הוא אומר לו? הוא היה רחמן. עד הרבה הוא אומר, אם הייתי, אם הוא היה פה, הייתי מפרנס אותו כמו שאני מפרנס אותך. שוב התחיל הקיסר להתענח ולגנוח. כאילו הוא גונח על מישהו אחר, הוא עדיין לא גילה שזה הוא. כמה שיבה רעה הוא מראה לקיסר הזה? כי שמע שאיפת תואר שלו נאבדה, הרי בא שדה ביאב ולקח אותה בסוף. והוא נשלח, שלחו אותו כאילו לסיביר, לאיזשהו מקום ככה לגלות. והיום עוד אותו הבחור, מה אתה מרחם עליו? הבחור אומר לא. הוא בעצמו מרחם, כן, אבל הוא אומר, כמו שאומרים, בעצם הגיונית אין מה לרחם על אחד כזה. בשביל אכזריותו וגדלות שלו, איבד את עצמו ואת ביתו, ואני נשלחתי לכאן, הכל על ידו. הכל היה יכול להיות טוב. שאלו עוד, היינו, הקיסר לבחור, אם היה בא לידך, היית נוקם בו? עכשיו עוד פעם, אחרי ששיבו לו, אדרבה, הייתי מפרנסו ממש כמו שאני מפרנס אותך. זאת אומרת, אין קשר. מגיע לו, מגיע לו עונש. אבל אני רחמן, אני לא חושב אם מגיע לו ככה או מגיע לו ככה. אם הוא היה מגיע לידיים שלי והייתי מבין שהוא צריך לחיות, הייתי לחיות. הייתי נותן לו אמצעים וחיות אותו. הייתי מביא לאופק. והתוודע הקיסר אליו והודיעו שהוא בעצמו הקיסר הנ"ל, מה שעבר עליו. ונפל עליו הבחור הנ"ל בחיבקו ונשקו. הוא מוצא בן אדם מוכר בנאחר, כן? מה פירוש? הוא מוכן לתת את החיבוק שלו לבן אדם שרצה להרוג אותו, אבל בתנאי, תבינו, יש כאן התנאיה, זה לא שזה בלי התנאיה לגמרי, בתנאי שזה מה שיתקן אותו. זה המהות של מידת הרחמים. מידת הרחמים אין תנאי, מגיע או לא מגיע או מגיע חלקי, זה לא רלוונטי במידת הרחמים. אבל יש דבר אחד שהוא כן רלוונטי. אם אני עושה איתך חסד, האם החסד הזה לא יזיק לך? אם החסד הזה יזיק לך, הרי אני לא מרחם עליך, אני מזיק לך. זה התנאיה היחידה שיש, התנאיה לוקחת בחשבון את המצב של השני ולא את המצב של עצמי. כאילו על עצמי ויתרתי, וכזאת מדרגה הוא הגיע. זה למעשה תיקן את התזה שהוא פיתח קודם. קודם מה הוא אמר? עזבו את האנשים של העולם, טוב לנו כאן, עזבו. עכשיו הוא תיקן את זה, בזה שהוא מוכן את השיא של העולם, את האנטיתזה האמיתית שלו. כלומר, הוא הגואל, הוא פוגש עכשיו את מי שמעריך את הגלות, מי שמעכב את המשיח, הוא פוגש אותו. הוא פוגש את שיא הרשעות ואת שיא הגאווה והצביעות וכל זה, והוא מוכן להתחבר אליו כדי לתקן אותו. אז נראה עכשיו הוא באמת, הוא משנה את כל ההסתכלות שלו, תראו בהמשך מה שמופיע. נפל עליו הבחור עליו בחיבקו ונשקו, והיא, בסוגריים, היינו עייפת תואר, שהייתה גם כן שם, רק שהייתה נדמת לזכר, שמעה כל זאת מה שהיינו מדברים זה לזה. היא קשיבה ושתקה, עכשיו היא הבינה מי הם השניים. זה החתן שלה וזה האבא שלה. האבא שהיא כל כך סבלה ממנו, וזה החתן שהיא כל כך התגעגעה אליו. והם פתאום נחתו להם פה, נחתו להם בדיוק אף שהיא נחתה בעצם למה. למקום של החתן, ואחר כך נחת האבא. והבחור הנ"ל עכשיו אבל השתנה לו משהו בהסתכלות שלו. היה דרכו, עכשיו הוא הולך לחפש את הכתב. היה דרכו ללך בכל יום, הוא יוצא מהייאוש, הוא יוצא מהפטליזם שלו, ועשה לו סימן בשלושה אילנות, הרי כל האילנות נפלו וכולם נראים אותו דבר. אז הוא כל יום חיפש באיזה אילן, הוא עשה סימן, וזה כבר חיפשתי. כי היו שם אלפי אלפים אילנות. הוא ביקש שם הכתב הנעל, היינו בשלושה אילנות מהם, ועשה בהם סימן, כדי שלמחר הוא לא יצטרך לבדוק ולחפש בין השלושה אילנות. למה המספר של שלושה, מישהו שאל אותי פעם, אני לא יודע. אז זה כנגד משהו, ולהמציא אפשר, אני יכול להמציא.
יש בזה חידושים, היום שישי,
בפרשי הארץ דשא,
יש בזה
חידושים. כן, כן, כיתור, וזה שלושת האבות, וזה שלושת שלושת הפאזות של העולם, זה הימין והשמאל והאמצע, חסד הגבורה והתפארת. אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא יודע מה מתוך הדברים, אני גם לא שמעתי על הנקודה הזאת שום דבר.
שלושה אנשים שנמצאים.
עד הרבה, כן.
לכל השאר, שהתגלו כבר. שלוש דמויות שהתגלו.
יכול להיות, אבל למה המספר שלושה?
הם היו שלושה.
יכול להיות, הם היו שלושה. כן, יפה. רעיון נפלא. כן, כולה היי ואולי נמצא אותו הכתב ענה. וכשהיה חוזר משם, רגע, מה יהיה אם הוא ימצא את הכתב? אז הוא יצטרך ללכת למלות את התפקיד שלו. אבל הרי הוא רוצה להישאר פה, הוא לא רוצה ללכת למלות את התפקיד. הוא איזה שינוי עבר עליו. כשהיה חוזר משם, היה בא עם עיניים בחויות, מחמת שהיה בוכה כשביקש ולא מצא. זאת אומרת שעכשיו הוא כבר כן רוצה. ואף על פי כן עדיין עוברת עליו נפילה בהמשך. תכף נראה. שאלו אותו, מה אתה מבקש באלה רגענות כנאי? ואחר כך אתה חוזר בעיניך בחויות. השיב להם וסיפר להם כל אותו המעשה, הוא הוסיף עוד פרט בסיפור. שבת הקיסר שלך לא כתב, ותאמן אותו באלו אילנות, וברוח שערה וכו', והפילה את האילנות. ואתה הוא מבקש, אולי ימצא. אמרו לו, למחר, כשתלך לבקש, נלך גם כן ממך. יש שם עולם של אידיליה, כולם עזרו לכולם. באמת היה, הם הגיעו למקום, זה כמו להיות מחוץ לגוף באיזה עולם רוחני מתוקן, השלב הזה. אבל אי אפשר להישאר שם. אולי נמצא אנחנו אותו עכשיו, וכן היה, והלכו עמו גם כן, ומצאה, תנחשו מי מצא את זה, היא בעצמה, היא שצעירה, והיא מצאה את זה. מצאה בת קיסר את אותו כתב בעילה, ופתחה אותו, וראתה שהוא כתב ידה ממש. עכשיו זה כבר לא כמו קודם, זה היה כל מיני חיקויים וכאלה. חשבה בדעתה, אם תגיד לו תכף שהיא, כשתחזור ותפשוט אלה המלבושים, היא הייתה בדרושה בבגדי מלאך, ותחזור ליופייה ותהיה יישוב יפה צוהר כמקדם, יוכל ליפול ולגבוע, והיא רוצה שיהיה בקשרות כדה. אז היא לא התגלתה לפניו, והלכה והחזירה לו הכתב, ואמרה לו שמצא הכתב. ותכף נפל חלשות, והביטוי ביידיש להתעלף. על המקום הוא התעלף. והחיו והבריאו אותו, והיה ביניהם שמחה גדולה. כולם שמחו בשמחתו. אחר כך אמר אותו הבחור, בטלת, הזקן הזה שכל כך רדף אותו בגלל החיבור עם ביתו, עכשיו הוא אומר, בסדר גמור, מצאת את הכתב, טוב מאוד. אם הכתב הזה יכול להשיג את הבת, אז אפשר לפרש את זה לשבח ולגנאי. אפשר לפרש לגנאי, אם הוא עכשיו לך תמצא את הבת, אז הוא שובד לקח אותו. אבל אפשר לפרש לשבח שהוא באמת עשה תיקון בנפש שלו. הוא באמת השתנה באיזשהו אופן. לא לגמרי, אנחנו נראה בסוף, אבל... אחר כך אמר אותו הבחור, פה עוברת עליו עוד פעם נפילה. למה אני הכתב? לכן הוצאה. הוא התחיל לחשוב על הדרך המעשית, איך להצליח עם התפקיד שלו, הוא מקבל רגליים קרוב. וזה טעות. קודם הייתה הטעות שהוא לא רצה לרדת לעשות את התפקיד שלו. עכשיו יש טעות אחרת. הוא לא הצליח. זה בלתי אפשרי למצוא אותו. הרי השודד לקח אותה. אף אחד לא ידע שהשודד אלינו. אף אחד לא ידע שהיא ברחה ממנו ביפור. אז אם השודד לקח אותה, השודד מחר אותה. השודד לא היה צריך אותה לעצמה, הוא היה סריס. לעצמו, הוא היה סריס. הוא מחר אותה לאיזה מלך. עכשיו היא כבר באיזה ארמון של איזה מלך. איפה נמצא אותה? זה טעות. מדוע זה טעות? מה כאן הטעות בעצם? הטעות היא שלא מבדילים בין ההשתדלות לבין ההצלחה. ההצלחה היא תמיד ביד השם. כל 100% של ההצלחה היא לא ביד האדם. ההשתדלות צריכה להיות 100% ביד האדם. ואם אני אמור להשתדל, אני צריך להשתדל, יצליח, יצליח, לא יצליח, עשיתי כמיטב יכולתי. זה אחד מהכללים הכי גדולים שחז"ל אמרו לנו, שלא עד לך המלאכה לגמור מצד אחד, אבל לא אתה בן חורין להיפטר ממנו. אבל בזה אותה, ולמה לי זאת? אבל יתה אני אומר חייל. עכשיו, מה יהיה? אבל חבל על הנייר, כמו שאומרים. הנייר הזה הוא יכול לחולל נפלאות. והשיב לה הכתב ואמר לה, אין לך הכתב ותלך ותסענה. בסוגריים, כי נדמת לזכר, הוא חושב שהוא מדבר לבחור. מאוד יודע מה, אתה מצאת, זה המזל שלך. לך תחפש אותה, אולי תצליח, אולי המלך הוא זרק אותה, זה שקנה אותה, תצליח, היא תביא לה את הכתב, היא תתחתן איתך. ורצתה מלך, והיא עושה את ההצגה שהיא בחור, והיא מקבלת את, את הנייר הזה, והיא מתחילה ללכת. אבל היא עושה הפוך מה שכל המלאכים הקודמים עשו לו. הם כולם זרקו אותו יותר רחוק. מה הם אמרו, אני אביא לכאן את הבת והוא יסתובב פה. הוא ביקשה ממנו שילך עם אדם כן. כי הוא בוודאי ייקח אותה, זאת אומרת, הוא אומר על עצמו, אני בוודאי אתחתן איתה, אני אמצא, אני יודע איפה היא. ככה היא אומרת. היא אומרת על עצמה, אני יודע איפה היא, אבל והיה הטוב ההוא אשר יהיה לי, אתן לך חלק גם כן. כן, אתה תהיה, תסתובב לך, נקים ממלכה ואתה תהיה שם קרוב למלכות. היינו, בסוגריים, שהבת קיסר שנמנית לזכר אמרה על הבחור שלא ידע שהיא בעצמה איפה תואר ענה, שילך עם הוגן, כן, הוא בוודאי ייקח את איפה תואר והיא תהיה עם הבחור גם. והבחור ראה שהוא איש חכם, היינו, הבת קיסר שאנו מדברים עליה בלשון זכר כנאי, הוא בוודאי ישיג וייקח אותה והיא מתרצה ללך עמו. אז הוא כן חוזר לאישה, אבל את התפקיד שלו האמיתי הוא מוסר למישהו אחר. הוא לא חושב שהוא יכול להצליח לעשות את זה. ולמעשה זה חוזר בעדינות את אותה טעות שעשה בהתחלה. בהתחלה הוא מכר את הנייר, את האינפורמציה, עכשיו הוא נותן את הנייר בעצמו, זה מצד אחד יותר חמור, אבל לכל הפחות הוא נותן את זה לבן אדם נחמד. הוא לא יודע שבעצם הוא כבר התחבר איתה עכשיו. והקיסר הנעל היה נשאר לבדו. הוא עכשיו צריך להישאר לגמרי בודד על החוף, ואין מי שיעזור לו, אין מי שיביא לו אוכל. הרי הבחור הזה היה מפרנס אותו. כי הוא היה ירא לשוב אל המדינה. הרי פסקו עליו שצריך לשלוח אותו לארץ גזירה, והוא בתחנונים, באופן בלתי רשמי, הוא הגיע לחוף הזה. אבל היא ביקשה ממנו שילך גם כן, זה אבא שלו, זה חמה עליו. כי מאחר שהוא ישוב וייקח עייפה תואר, אין לו אימה עוד כי יוחזר המזל ויוכל להשיבו גם כן. מה היה הסיפור עם המלך הזה? ממתי שהבת נעלמה ממנו ששודד לקח אותה נפל המזל שלו. עכשיו הוא אומר, אני אביא לך את הבת שלך. הבת שלו אומרת לו, אני אביא לך את הבת שלך. אני אביא לך את הבת שלך וממילא יהיה לך את המזל, תקבל את הממלכה והכל יהיה בסדר, מה? אל תפחד. והלכו אלה שלושה יחד, וסחרו להם ספינה, זה היה מקום שספינות לא מגיעות לשם. אבל ברגע שהם מצאו את הכתב, הכל התחיל להתהפך. ובאו על המדינה שיושבת שם הקיסרית, הרי היא מנהיגה את המדינה עכשיו. ובאו לאותו העיר שיושבת שם. עכשיו כן הוא כן רוצה והוא לא רוצה, למעשה הוא עושה את התפקיד שלו. דיברנו, הקיסרית הזאת בממשל, זה או שזה אישה יראת השם, קבלת עול מלכות שמיים, העבודה הפשוטה שהביא עובדת השם, או שזה פשוטי העם, שהם מצפים לגאולה, כן? היא מצפה לגאולה, היא מצפה שהבחור הזה יגיע. זה חתנה לעתיד, זה בעל ביתה, זה לוקח ביתה. והיא מנהיגה שם את המדינה, והוא בא אליה, הוא בא אליה, רק הוא לא יודע, הוא חושב, שהוא נתן את התפקיד לאיש החכם שלידו. אבל למעשה הוא בא אליה, האיש החכם שלידו זה הצגה. וזאת קלתו בכלל. והעמידו הספינה ונשבה עצמה, בת הקיסר, אם תודיע תכף לאימה שבת תוכל לקבוע. זאת אומרת, יש את המדרש הידוע על כך גאולתן של ישראל. קיים את השחר, כמו שהבוקר מפציע, לזה הרבה היבטים, אבל אנחנו יודעים שיש פן בגאולה, פן מרכזי מאוד בגאולה, שזה משהו של תודעה אחרת. למרות שכתוב בהלכה, כתוב ברמב״ם שמשיח יבוא לא צריך לעשות ניסים ונפלאות, אבל ביחד עם זה, באותו פרק, הוא כותב ניסים ונפלאות שלא יעשה, אבל יעשה נס אחד יותר גדול מכל הניסים ונפלאות. הוא מביא שם את הפסוק, הוא מלא ארץ דעה את השם, והוא כותב שיהיה עולם ללא רעב וללא לא מלחמות וללא תחרות וללא קנאה ושנאה, ואני חושב שזה הנס הכי גדול. זה יותר נס מה שספרים לילדים בגן שגדילו לחמניות על העצים. לא צריך לחמניות על העצים, לא יהיה רע ולא יהיה קנאה ושנאה ותחרות ומלחמות. זה שינוי בתודעה האנושית של כל האנושות, של כולם, וזה פרק גדול מאוד. ודבר כזה, כשזה בא בבת אחת, זה קשה, אין לנו כלים לקבל את זה, ואז זה הולך לאט לאט. זה הולך לאט לאט שקדוש ברוך הוא שולח נשמות שפותחים לאנשים את העיניים, קודם כל ברמה התיאורטית. ואז זה שהיום למשל אנחנו, זה לא פאר לומר שנלחמתי סתם וכבשתי איזה ארץ שיקרה שמי עליה, כן? לפני 3,000 שנה היו מנחים שהם פיירו את עצמם בשירי מלחמה, שהם נלחמו על לא דבר, זה היה הפאר הכי גדול, כי זאת הייתה התרבות בעולם. היום אף שלי לא ילך לפאר את עצמו שהוא הורס וזורע חורבן סתם, בלי סיבה. אפילו אם הוא יעשה את זה, זה ימציא סיבה, כי התרבות השתנתה. מה קרה? קרה שבינתיים ניתנה תורה, ובינתיים היו כך וכך נביאים, וכך וכך חכמים, ואותו נביא שאמר לא יישאו גוי גוי חרב, אז עוד אחריו עוד היה עוד היה חניבל ונפוליון והיטלר וכו וכו וכו, והוא כאילו לא פעל, אבל הוא פעל משהו בתודעה שלנו. ואחר כך הגיע הארי הקדוש, שהוא בכלל מדבר על זה שכל העולם כולו זה שימות וספירות, זה בכלל לא מה שאנחנו רואים. אחר כך הגיע הבעל שם טוב הקדוש, הוא מדבר על זה שאיך שאנחנו מסתכלים בעולם אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא, וכן הלאה. וכל זה זה הכנה שבסוף כשזה יגיע, אז זה מגיע בצורה כזאת שאנחנו נגיד, זה מה שדיברו איתנו כל הזמן. בכל הפחות זה לא יהיה לנו, זה לא יפרק אותנו, זה לא שקיע אותנו לקרשים, אנחנו נוכל להבין משהו, ואנחנו נסכים עם מה שאנחנו חווים. כאן בסיפור זה מרומז בצורה כזאת שהיא מגיעה, גילוי שכינה, הבת הזאת אמרנו שזה גילוי שכינה, היא מגיעה, אבל היא מגיעה לאט לאט. בהתחלה היא שלחה אצלה באשר שנמצא איש שיודע ידיעה מביתה. אחר כך הלכה בעצמה וסיפרה לה קיסרית כל מה שעבר על ביתה, כאילו האיש נכנס, וסיפרה לה כל המעשה, ולבסוף אמרה לה, והיא גם כן כאן, היא נשארה בחיים, השודד לא יכל עליה, והביא אותה לפה. ואחר כך אמרה לה האמת, אני והודיע לה שגם החתן שלה בן הפרגר הוא גם כן בך. אז עכשיו יפה, עכשיו המלך הזקן שעיקב כל הזמן את החיבור של שניהם איננו, הוא לא פה, היא לא רואה אותו, הוא גם הגיע אבל היא לא רואה אותו. אז והוא לדעתה הוא נשלח לאיזה מקום רחוק, עכשיו הם יכולים להתחתן, אבל היא שמה ברקס, הבת הזאת, היא לא מסכימה, היא רוצה שיהיה תיקון גמור במציאות. אתם יודעים, כשבני ישראל יצאו ממצרים, היו כאלה שלא רצו לתת, אלה שלא רצו לתת נשארו, הם לא יצאו. כשיבוא משיח, אף יהודי לא יישאר בגלות, וזה מרומז פה בדיבור הזה. אך אמרה לה שאינה רוצה באופן אחר, רק שישיבו את אביה הקיסר למקומו. זאת אומרת, הוא עכשיו שלחו אותו לאיזה ארץ גזירה, מי יודע, אולי נתנו לו שם עבודת פרח, אני רוצה אותו בבית, זה אבא שלי. היא לא מבקשת שישימו אותו על כיסאו, אבל שישימו, ישימו אותו למקומו. ואימא לא הייתה מרוצית לזה כלל, כי חרה לה עליו מאוד. כן, הבן אדם הפשוט הוא תופס בשחור לבן, הוא רשע, שישאר איפשהו, מי צריך אותו? האפשרות לחזור בתשובה, הבת מגלה לה על שבשבילו היה כל הנעד, חרלה עליו מאוד, על שבשבילו היה כל הנעד, אך אף על פי כן הוכחה למנות רצון ביתה ועזר לה, ורצו להשיבו ויבקשו, והנה אין הקיסר נמצא כלל. הם שלחו כאילו למקום הרחוק הזה, מה שיש לנו זה מחנה עבודה או משהו, להביא אותו, לא נמצא, הוא איננו, הוא לא הגיע בכלל, הוא לא רשום. והגיד על הביתה שגם הוא בכלל, בכלל היה שם, הוא היה איתנו, ואנחנו הבאנו אותו לפה, והייתה החתונה והשמחה בשלימות, והמלוכה והקיסרית, קיסרות כנראה, את המלוכה ואת הקיסרות קיבלו הזוג הזה ומלכו בכיפה. עכשיו יש כאן כמה שורות בדפוס יותר קטן בסוף, שזה כמה הערות צדדיות. גם אחר כך לא היה לקיסר הזה כן גדולה, כי הכל היה על ידו. זאת אומרת, הוא תוקן והוא התחרט והכל, אבל גדולה לא הייתה לו. הגדולה שלו מלכתחילה הייתה הרי מזויפת, הוא לא היה במקום. והברגר הייתה לו גדולה, היה לו גדולה מאוד, כי הוא היה אבי הקיסר, שהוא העיקר. ועכשיו הוא חוזר לשורה מתוך הסיפור, צריך להבין את זה, מה... זה כאילו נאמר שם דרך אגב. אתם זוכרים את הסיפור, איך השודד לקח אותה? מה הוא עשה? הוא שם עליה בגדים של מלאך, שם על המלאך את הבגדים שלה, כיסה אותו עם הרעלה שלה, ושלח אותה. וכשגילו בבית המלך שזה מלאך, אז דחפו אותו החוצה. אז את זה הוא כותב, המטרס, תפכו אותו על פניו ודחפו. זה דבר פלא, למה זה חוזר על עצמו עוד פעם? זה כאילו משהו צדדי כזה. כנראה שיש לזה שייכות, דיברנו אז על הפסוק וחפרה לבנה ובושה החמה. למה, לעתיד לבוא, למה החמה והלבנה צריכות להתבייש, מה יש? יש כמה פירושים, יש פירוש אחד פשוט, יהיה אור כזה גדול שחמה תתבייש. איזה אור אני נותן. זה פירוש אחד, יש פירוש וחפרה החמה, יש בכלל, יש שיר של ביאליק. על השמש שקמה מאוחר בבוקר, בושה כי יחרה קום, כן? אבל יש שיחה של האדמור בחב"ד, האדמור הרייט, רבי יוסף יצחק, שהוא אמר שיש אמירה כזאת, כולם הראשון מעצמו, אמר שיש אמירה כזאת שהשמש זורחת בבוקר היא אדומה, גם בשיר של ביאליק היא מתביישת כי היא אדומה, כן? היא אדומה, אל מי אני מאירה, מרוב בושה, אל מי אני מהירה? מי משתמש באור שלי? זה הביזיון שאני מהירה לאנשים כאלה. זה אמירה של חשבון הנפש. בוא נשפר את המעשים שלנו כדי שהשמש לא תצטרך להתבייש בנו. יש זה מבוסס על מדרש. יש מדרש פלא. פלא של מדרש. הארי הקדוש מביא את זה בכוונות של תקיעת שופר. זה גם פלא, זה של עצמו פלא. שלעתיד לבוא, לא נעתיד לו, בראש השנה בא השטן לקטרי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו תביא את דין, אז הוא הולך ומביא את השמש. השמש רואה את מעשה בני אדם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו צריך שניים, עד אחד פסול. אז הוא מביא את הירח, הוא הולך לחפש את הירח, בראש השנה אין ירח, תחילת החודש. אז הוא נשאר עם עד אחד והוא לא מצליח לקטרי. ועל זה יש, רבי נתן, בלקוטי ההלכות, יש לו על זה מסה על המדרש של הירח. הוא מסביר מה המשמעות של שמש, מה המשמעות של ירח. הירח, המשמעות של הירח, זה כשבן אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני מקבל את כולי ממך. כמו שהירח עומד מול השמש, הוא אומר, כל האור שלי בא ממך. השמש זה כשהבן אדם עומד ואומר, הנה אני, זה אני, אני הוא זה. אותו דבר הוא אומר כשבן אדם לומד, הקטע שהוא מבין בו הוא שמש, הקטע שהוא מרגיש שמתחבק על משהו וזה לא הכל עדיין, שם הוא ירח. הקטע הזה תמיד שורד, הוא יותר קרוב לאמת. דיברנו על זה, כשאנחנו שואלים שאלה אנחנו אמיתיים, אנחנו לא יודעים. כשאנחנו מקבלים תשובות בדרך כלל אנחנו מתרחקים מהאמת. התשובות הן לא אמיתיות. על כל פנים, יש פירוש שחפרה הלבנה או ראש ההחמה, הרי גם הלבנה מתביישת. מה זה? זה פלא. אז יש פירוש שאומר שעובדי הלבנה ועובדי החמה מתביישים. היו כאלה שהשתחוו לשמש ולירח, הם מתביישו. ונגלה כבוד השם, אז הם מתביישים. אבל יש עוד פירוש. יש פירוש שהחמה והלבנה מתביישות. איך היינו בכזה מצב שטעו בנו והשתחוו לנו? לא נעים לנו שהשתחוו לנו. זה פירוש מאוד דדים. זאת אומרת, אם אני במקום שאנשים, לא יודע, מסתכלים עליי ככה, סופרים לי את הקלטים במצח, מי יודע איזה חכם יושב פה, ואני נותן אישור לתחושה הזאת, אז סופי להתבייש. כי יבוא יום שיתגלה לי שאני לא חכם בכלל. להפך, כל המחשבה שאני חכם זה מחלת ילדות. זה אמרנו, בשאלות אנחנו קרובים לאמת. כשאנחנו אומרים לא יודע, אז אנחנו אומרים את האמת. כשאנחנו אומרים יודע, זה תמיד ידיעה חלקית ולא חשובה. זה אף פעם לא הידיעה האמיתית האובייקטיבית. אז ממילא, אם חכם אני, למה נתתי לאנשים שחשבו שאני חכם? וכל אחד מאיתנו יש מנקודה כזאת. ואז, בסוף הסיפור, אחרי שכבר העולם מתוקן וכל זה, אז מגישים לנו את החשבון, למה היית מפורסם של שקר? למה נתת לחסידים שותים להאמין בך? אבל בסוף אתה תהיה כמו אותו אחד, חשבו עליו שהוא הבת מלך, עד שגילו את פניו, ראו שזה גם מלך. אז עשו לו ככה וזרקו אותו החוצה. היה לו ביזיון גדול. אז הוא מוצא לנכון בסוף הסיפור לכתוב את זה עוד פעם, כנראה שיש בזה אמירה שהיא מאוד, מאוד נחוצה לנו. אי אפשר לחכות עד לעתיד לבוא, צריך כבר עכשיו לקחת את זה בחשבון, אז יהיה מאוחר. עכשיו יש כאן עוד כמה פסוקים בסוף, אבל כבר מאוחר. יש כאן עוד עמוד ששייך ל... צריך ללמוד אותו, אי אפשר ככה לעשות אותו מהר, אז נשאיר אותו לפעם אחרת. שאני אעזור, הנקודה שלנו, מה שרציתי לומר בשני הסיפורים שסיפרתי בהתחלה, הנקודה שלנו היא כזאת. אנחנו צריכים את הענווה של הנזיר ביער ואת הדיוק של הילד הקטן. זאת אומרת, מצד אחד, מה אמר הנזיר ביער כשהוא אמר שאני איננו? הוא אמר שאנחנו לא יודעים שום דבר. אנחנו מחפשים ולא מוצאים. אבל הוא גם אמר שאין מה למצוא. הילד הקטן, הוא חיפש והוא מצא. אנחנו צריכים לקחת את הטוב משניהם. זאת אומרת, לדעת שיש מה לחפש, אבל לדעת שעוד לא מצאנו. אנחנו נמצא לעתיד לבוא, אבל יש מה לחפש. בשביל זה סיפרתי את שני הסיפורים. שמתי לספר את הסיפור השני. בכוונה סיפרתי את הסיפור הראשון, כאילו זה היה נראה כאילו שהסיפור הראשון כולו טעות, והסיפור השני זה המסקנה. אז למה צריך לספר אותו? בתלמוד זה תמיד כך, כשמביאים משהו שהוא לא נשאר במסקנה, אפשר ללמוד ממנו משהו, אחרת לא מצטטים אותו לכם. כאן זה דבר שהוא לא נשאר במסקנה, כי במסקנה יש מה לחפש. יש איזו נקודה שצריך לחפש אותה, אבל צריך לדעת שעוד לא מצאנו. במשל, אז הוא מצא את הסבא, כן, אבל ודאי שאת הנקודה של הסבא הוא לא מצא. אנחנו צריכים למצוא את הנקודה שלנו, כי בנקודה שלנו אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. ברגע שמוצאים את הנקודה הזאת, אז הכל מסתדר. הכל מסתדר, כל מה שאנחנו מחפשים, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב ושיהיה לכולם טוב. כשמגיעים לנקודה הזאת, הכל מסתדר. אז את הנקודה הזאת אנחנו מחפש באמת, והמפתח לחפש את זה, זה לא להיות כמו שמש, רק להיות כמו ירח. שזה גם דיברתי על זה, זה היה נראה כאילו דרך אגב. זאת אומרת, הירח על פי קבלה זה המלכות וזה התפילה. דוד אמר לעצמו, אני תפילה, דוד אמר תורה לסירת המלכות. צריך הרבה להתפלל שהנקודה הזאת התגלה. זה לא, אין טכניקות, זה לא הולכים לחיצת כפתור. לחיצת כפתור עם טכניקות, עם מתבוננויות, אפשר להגיע לנזיר של המלך השוקה, אבל אי אפשר להגיע לילד הקטן. לילד הקטן צריך להגיע עם תפילה. שאני אעזור שלי, עד שנתחיל להתפלל לך. מה, עוד שבועיים זה פורים של ירושלים. אז... אני מקווה שאני משפר.